כל אזרח פשוט יכול בימינו להפוך למערכת חדשות מהלכת על שתיים, באמצעות טלפון חכם ואינטרנט. כיצד השפיעו מהפכות המדיה החברתית ועידן המידע הדיגיטלי על מבנה, החוקים והשחקנים הדיפלומטיים? ומה הקשר לגלי המחאה שפוקדים אותנו כיום? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, שי עטיאס מבית הספר לתקשורת על דיפלומטיה ציבורית, אבולוציית הרעיון הדיפלומטי.
כל פעם שאני נשאל מהי עוצמה רכה, אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה היומיומית שלי. כהורה מודרני, בעידן הפוסט-מודרני, נורא קשה לגרום לילד שלך לבצע את ההוראות היום, את ההוראות השעה. אתה לא יכול להפעיל עוצמה אלימה, כי אתה אוהב את הבן שלך, את הבת שלך, את הילדים שלך, וגם להפעיל היום אלימות לא מקובלת יותר, וטוב שכך. אתה לא יכול לקנות אותם בכסף, כי הם לא יודעים עדיין מה זה כסף, ילדים קטנים, 4 ו-5. מה שנשאר לך, זה לגרום להם לרצות את מה שאתה רוצה, ולזה קוראים עוצמה רכה. אותה עוצמה רכה שאני מדבר עליה ביני לבין הילדים שלי כל בוקר, היא בסיס מהפכת עידן המדיה החברתית. שלום לכולם, אני שי עטיאס, ואני בעשורים האחרונים חוקר את הדיפלומטיה. אז מה היא בכלל דיפלומטיה? אז דיפלומטיה מבוססת על 3 רגליים. יש לה אחד, רגל אחת, זה הרעיון הפילוסופי שעומד מאחוריה. האם אנחנו נמצאים בעידן שמקדש אלימות, או עידן שמקדש כסף, קפיטליזם? האם אנחנו נמצאים בעידן שמקדש כוח משיכה, שבאטרקטיביות ותיירות וכיוצא באלה? או שאנחנו נמצאים בעידן שמקדם עריפת ראשים, כן? הרגל השנייה זה בעצם הרגל הטכנולוגית, שזה בעצם הרגל המדוברת ביותר במחוזותינו ובעידננו היום. והרגל השלישית היא בעצם הזירה הבינלאומית. כשאני אומר הזירה הבינלאומית, אני מתכוון להתרחשות הבינלאומית, לשחקנים, למטבעות, לנורמות, למשברים, למלחמות, כל מה שקורה בזירה הבינלאומית. אלה 3 הרגליים. אז השאלה היא, מהי דיפלומטיה? ואתם יודעים, ששואלים שאלה כזו, זה כמו כל אותם דברים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה המשמעות שלהם, אבל שאנחנו רגע עוצרים את עצמנו לשאול מה זה בכלל, אנחנו נתקעים באתגר, שלא נאמר כישלון מסוים. ובאמת, דיפלומטיה היא אמורה להיות בהגדרה הרשמית שלה, במה שנקרא, כמו שהולכים לאיקאה ומקבלים ספרון, אז לפי הספרון, דיפלומטיה אמורה להיות תקשורת, בין ישויות רשמיות מדינתיות שמבצעות מערכת קשרים רשמית בין שחקנים מוגדרים. הממה, מהפכות התקופה של העידנים האחרונים למעשה שללו כמעט כל מילה בהגדרה הזו, ולשמחתי, סטודנטים שמגיעים היום ללמוד על דיפלומטיה, קוראים את ההגדרות הישנות האלה, בצורה מאוד מאוד ביקורתית. אחת הסיבות שאני הגעתי לחקור את התחום הזה, היא בגלל שאני כסטודנט לשנה א' ביחסים בינלאומיים, קראתי את אותן הגדרות ישנות ומיושנות, והבטתי על הסביבה, וראיתי שאין שום קשר בין הגדרה למציאות. אבל לא כצעקתה, וגם לדיפלומטיה הישנה, אותה דיפלומטיה רשמית בין שתי מדינות, יש חשיבות מאוד גדולה. ושאנחנו מדברים על הדיפלומטיה, אני חושב שאפשר להסביר אותה באמצעות המהפכות שעברו על העולם הדיפלומטי. אז באמת, אפשר לומר במשפט שאנחנו נענו מדיפלומטיה פרימיטיבית ריטואלית עד לדיפלומטיה הדיגיטלית של היום, מה שאני חיניתי בשם דיפלומטיה בין רשתות אזרחיות, peer-to-peer diplomacy. ואנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. קודם כל צריך להגיד מילה על הרעיון של הדיפלומטיה הפרימיטיבית, או הדיפלומטיה הריטואלית. דיפלומטיה עתיקה היא בעצם סממן לציוויליזציה. זאת אומרת, יושבים ארגונים חזקים, בין אם זה כנסייה, או כובש, או פאודל, וחושבים איך אפשר לאפשר תקשורת בינלאומית שתניב לנו רווחים. כמובן שהדיפלומטיה הפרימיטיבית של פעם התבססה על דברים מאוד מאוד פרימיטיביים, כמו Don't kill the messenger, אל תהרוג את השליח. אפלה בפלה, זה עדיין רלוונטי, נכון? אבל זה מראה לנו את החשיבות של הדיפלומטיה הפרימיטיבית הריטואלית הישנה. אנחנו יודעים שיש עדויות מהממות של המסמכים הקדומים בתל אמרנה במצרים למשל, שעוד במאה, בוא נאמר, 14 לפני הספירה, עדיין כבר שם הבינו את החשיבות שבוא תדבר ואל תהרוג את השליח. בוא נדבר לפני שאנחנו נלחמים. כמובן אנחנו מכירים את סיפורי התנך, ותמיד כשמדברים על דיפלומטיה בזמן התנך, אנחנו זוכרים בדוד המלך, ומה הוא עשה לארם ולאמון ולמואב ולאדום ולצידון, שהוא ככה תמרן אותם ועבד עליהם בהגה הסלנגית. אבל הוא בעצם השתמש בדיפלומטיה, למעשה הוא השתמש בהפרת הפרוטוקול הדיפלומטי, בשביל להשיג משהו לא שלא באמצעות הכוח. אחרי התקופה הפרימיטיבית הזו, אנחנו מגיעים בעצם לעידן הנאורות, שהוא לא, כמובן שהוא לא רק בסיס הדיפלומטיה המדינתית, אלא הוא גם הרעיון המדינתי, ומבין כל שלל ההוגי דעות החשובים שהיו באותה תקופה, אני אוהב לדבר על אחד שקוראים לו הוגו גרוטיוס, שהוא בעצם דיבר על חוק האומות, זאת אומרת אותו רעיון שכמו שאנשים רוצים שיהיה להם טוב, כך מדינות צריכות שיהיה להם טוב. בספרו המשפיע ביותר מלחמה ושלום, שהוא כתב במאה ה-17, אגב בזמן שהוא ישב בכלא, בגלל שהוא שם בחתרנות פוליטית ולמעשה סך הכל רצה לחקור את המוסר, שלא ביודעין הוא הקים בעצם את הבסיס לדיפלומטיה המודרנית. שהדיפלומטיה המודרנית, אני חושב שאם תשאל, תעשה סקר ברחוב, ישאלו אותך מי הוא הדיפלומט המודרני הנכשל המפורסם ביותר, רוב הנשאלים יגידו הנשיא וודרו וילסון. וודרו וילסון, אני חושב שהוא לצערי ושלא בצדק, נחשב ללוזר הדיפלומטי המודרני הראשון. ותמיד הבדיחה, אין לנו זמן לספר את כל הבדיחה, אבל מה הם החלשות הטובות ומה הם החלשות הרעות, אז אחרי מלחמת העולם הראשונה, חשבו שלא יהיה יותר חלשות רעות יותר מזה, ואכן היו חלשות יותר רעות, ואני תמיד אומר שהכישלון הגדול ביותר של וילסון בהקמת חבר הלאומים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובניסיון למנוע אותה, היה בעצם פרוץ מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, שאתה נכשל מילא, אבל אם אתה מצהיר שאתה הולך לא להיכשל פעם שנייה, ואז אתה שוב נכשל, אז הכישלון הוא חרוץ הרבה יותר ונחרץ. מה שווילסון ניסה לומר, או ניסה לטעון, שאותם פילוסופים של עידן הנאורות ולפניו, שדיברו על ליברליזם בינלאומי, זאת אומרת שמדינות יכולות לשבת, ולא רק כמו מה שעשה נפוליון בקונגרס וינה, שבא בעצם, שוב, זה הייתה דוגמה רעה לאיך שדיפלומטיה ממשלתית צריכה לפעול, כי בעצם, כמו שאתם כולם זוכרים, ודאי, כוחות הרסטורציה שלטו באותה ועידה, ובגלל זה היא לא הצליחה. בשונה ממנה, הרעיון של וויסון היה רעיון מהפכני, והוא היה רעיון נכון שחזה את הנולד. והרעיון הוא שרעיון הדמוקרטי צריך להיות מושתת גם ביחסים הבינלאומיים. ובגלל זה דיפלומטיית וילסון בספרות המקצועית מוגדרת כדיפלומטיה דמוקרטית. והרעיון הוא בעצם שנקים איזשהו מערכת חוקים, וברגע שמדינה אחת שהיא צריכה להיות חברה במערכת הזו, היא תסור מן הדרך הטוב, אנחנו נוכל באמצעות קודם כל סנקציות, לא אלימות, לגרום לה לחזור לדרך הישר. רעיון טוב, רעיון מצוין, אבל מה לעשות שלמדינה כמו גרמניה, בימי היטלר, לא רק שזה לא עזר לעצור אותה, אלא גם גרם לה למקפצה אדירה. ולמעשה אנחנו יודעים שגרמניה הנאצית ניצלה את הרעיון של הפייסנות והרעיון ליצור מערכת מוסרית בינלאומית למטרותיה הצבאיות, ובאמת גרמה כמעט לכיבוש העולם כולו. המהפכה הבאה שתבוא עלינו לטובה אחרי הדיפלומטיה המודרנית היא הדיפלומטיה הציבורית. רגע, מה הקשר למילה ציבורית, למילה דיפלומטיה? כולכם ודאי שואלים את עצמכם. אבל פה הכוח של המהפכה הזו, זאת מהפכה שהחלה בכישלון השלישי של הרעיון של ווילסון, שהוא מלחמת העולם השלישית. כן, כן, שמעתם אותי נכון, הייתה מלחמת עולם שלישית, מלחמה קרה. המלחמה הזאת היא לא רק שהיא הייתה מלחמה עולמית מוזרה, היא הייתה המלחמה הקרה הראשונה בהיסטוריה המודרנית. רוצה לומר שבמקום טנקים וטילים צריכים להילחם ברעיונות. אפלה בפלה. החזון של ווילסון בעצם קם לתחייה, שוב, אולי לא במתכוון, אבל קם לתחייה שוב. ובאמת, הדיפלומטיה האמריקנית, כמו, אתם יודעים, אמריקאים נורא אוהבים לשבת ולחשוב ולייצר פתרונות שנראים טוב ונשמעים טוב. ישב דיפלומט בשם אדמונד גלון, שב-1965, יחד עם כל המערכת של מקבלי החלטות בארצות הברית, חיפשו כלים מחוץ לקופסה. איך אנחנו מצליחים להשפיע על האימפריה הסובייטית? איך אנחנו עושים את זה? הרי אם יבוא דיפלומט אמריקני וידפוק בדלת במשרד החוץ בברית המועצות ב-1960, הוא ודאי או יומת בו במקום, או יתעלל למחרת, או מישהו עלול אפילו להעלים אותו. ובאמת, פותחה תיאוריית הדיפלומטיה הציבורית, תיאוריה אומרת שבמקום לדבר באופן ישיר עם מדינה מסוימת, צריך לתקשר עם הציבור שלה. עם הציבור שלה. שהציבור ישפיע על מקבלי החלטות במדינה. אי אפשר לתאר עד כמה הייתה ענקית המהפכה הזו, והצמד המילים המשונה הזה, דיפלומטיה ציבורית. הרי לא פתחתי את השידור בזה שאמרתי שדיפלומטיה אמורה להיות מערכת בין שתי מדינות בעלת פרוטוקול רשמי. המהפכה הזאת היא למעשה המשיכה את רעיונות הליברליזם של המאה ה-17, של הוגו גרוטיוס במהפכת הנאורות, ומצאה קרקע רעיונית פילוסופית מאוד מאוד נוחה אצל הפילוסוף האמריקני ג'ון רוילס, שבעצם כתב מסה מאוד מפורסמת על החשיבות של מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות. רוילס הוא אחד מהאבות הפילוסופיה של מהפכת הדיפלומטיה הציבורית, שבעצם גם הוא, כמו קאנט, ניסה לברר מה הדרך הכי טובה להשיג מוסר, והמסקנה של רוילס הייתה, במקום שבו יהיו מעורבים הציבור, או יותר נכון, ככל שהציבור יהיה מעורב, כך תקצר הדרך מלהגיע אל המוסר הטוב. נשמע מוכר מאיזשהו מקום, אה? פייסבוק, וואטסאפ, משהו כזה. ובאמת, קמה לה מהפכת הדיפלומטיה הציבורית ב-1965, קתדרות בארצות הברית, ב-Ivy League, באוניברסיטאות היוקרה, תארים שניים בדיפלומטיה ציבורית, הממשל, כמו שהאמריקאים אמרו הפעם על האמריקאים, שברגע שהיא מחליטה משהו, היא כמו ספינה גדולה שנעה בכל הכוח לכיוון השני. ובאמת, מה שקרה עם הדיפלומטיה הציבורית, היא נעה בכל הכוח לכיוון הדיפלומטיה הציבורית, והתחילה להשקיע בכלים ובמאמצים של ארצות הברית, איך היא אמורה להציג את עצמה בציבור הרחב, באופן שיעורר אהדה והזדהות. הם קראו לזה הרחבת הדיאלוג והקשרים הבלתי אמצעיים בין האזרחים לבין עמיתיהם בארצות החוץ. תפיסה שהיא רבולוציונית שאי אפשר לתאר אותה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, שאמר פילוסוף המלחמה, הגל, מלחמה זה דבר טוב, משבר זה דבר מצוין. ליאונרד קורן גם אמר על זה, ברגע שמשבר קורה, האור יכול להיכנס פנימה. ובאמת זה מה שקרה בשדה הדיפלומטיה הציבורית, כי האמריקאים, שהסתיימה המלחמה הקרה, בסוף שנות ה-90, היו מבולבלים. מצד אחד, הם ניצחו לכל הדעות. הרעיון הליברלי אמריקני ניצח את הרעיון הפשיסטי, קומוניסטי, דיקטטורי, you name it. אבל מצד שני, המציאות שוב תפכה על פניהם של האמריקאים, והחלו מלחמות, רחמנה ליצלן, ליפול שוב על ארצות הברית. עכשיו, על רקע הבלבול ששרר בארצות הברית לאחר סיום המלחמה הקרה, וניצחונה במרכאות או שלא במרכאות, רעיוני, היו כל מיני ציפיות שלא התממשו. אנחנו כולנו זוכרים את הפילוסוף, חוקר מדע המדינה, פוקויומה, שבעצם דיבר על קץ האידיאולוגיות, זאת אומרת, מעכשיו שהמלחמה הקרה נגמרה וארצות הברית ניצחה, לא יהיו יותר מלחמות, כי הרעיון הליברלי דמוקרטי אמריקני הולך לשלוט בעולם כמעצמת העולם היחידה עם התמוטטות ברית המועצות. מצד שני, היה את הנטינגטון, סמואל הנטינגטון, שבעצם דיבר ואמר, ההפך, לא רק שפוקויומה טועה, אלא עכשיו אנחנו נתחלק לציוויליזציות אימתניות שילחמו זו בזו. הדבר הטוב שיצא בזה היא צמיחתה של תיאוריית העוצמה הרכה, שבעצם פרופסור בהרווארד, שהיה לי את הכבוד לעבוד איתו, בשם ג'וזף ניי, בעצם החליט לחקור את העוצמה של ארצות הברית. הוא התחיל להבין שהאכזבות שארצות הברית אחרי המלחמה הקרה תהפך למעצמת העל היחידה בקלות, הכישלון הזה וההתפכחות מהציפיות האלה הביאה אותו לחקור את העוצמה של ארצות הברית בפרט, ומהי עוצמה בכלל ביחסים הבינלאומיים. והוא דיבר על כך שיש בעצם שתי עוצמות מוכרות. יש את העוצמה הצבאית, המקלות, יש את העוצמה הכלכלית, שאתה יכול לקנות השפעה, שזה בעצם הגזרים, ויש את העוצמה הנסתרת, אם תרצו, העוצמה האחרת. העוצמה שבה, כמו שפתחתי את השידור שלנו, אתה מצליח לגרום לילדים שלך או למדינות שאתה רוצה להשפיע עליהם, אתה משכנע אותם לבקש ולרצות בדיוק מה שאתה רוצה שהם ירצו, בלי השימוש בכוח אלים. שוב, אני חוזר, האלמנט החשוב ביותר בעוצמה רכה, זהו power of attraction, כוח משיכה, משיכה להשקעות זרות, משיכה לתיירות, משיכה לקשרים פוליטיים במוסדות בינלאומיים, משיכה להבאת כל מיני מובילי דעה, משיכה לאקדמיה, משיכה לתרבות. זה הרעיון. עכשיו, מה שיפה בעוצמה רכה, היא ככל שאתה תהיה ממשלתי יותר ואלים יותר, כך תפחת לך עוצמה רכה. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיהיה לך עוצמה רכה גדולה, אתה צריך להיות פחות רשמי, פחות ממשלתי, וכמובן לא אלים. מה שזה אומר, אזרח. והאזרח הזה, ב-1991, הוא התחיל להיות ממש מיודע על מה שקורה, אפילו אם זה קורה מעבר לגבול הפיזי של מדינתו. מלחמת המפרץ הראשונה היוותה את יריית הפתיחה של עידן המידע, עידן המידע החדשותי של מה שקרוי CNN Effect, אפקט ה-CNN, שבהם גם מלחמות הופכות להיות אירוע ריאליטי מהמם, עם רייטינג מטורף, ואזרחים בכל העולם יודעים מה ירו, איזה פצצה ירו, איך היא נפלה, כמה אנשים נהרגו, האם האמריקאים הרגו חפים מפשע, וכבר מתחילים לקבוע את דעת הקהל ביחס למלחמה. בגלל זה מלחמת המפרץ הייתה דבר מדהים, והמשך המהפכה של הציבוריות בזירה הדיפלומטית. זה מה שהוביל גם עלייה של תחום נוסף שנקרא אזרחות גלובלית. כי אם יש לך, אמרנו שהדיפלומטיה היא על שלוש רגליים, נכון? פילוסופיה, טכנולוגיה וזירה בינלאומית. אז הרי שכל השלוש הרגליים האלה התהפכו במלחמת המפרץ הראשונה. ועלתה סוגיה שנקראת אזרחות גלובלית, זאת אומרת, אזרחים שהם לא רק אזרחי המדינה שלהם, אלא הם רואים את עצמם מאיזשהו מערכת גלובלית, והם מרגישים חכמים יותר, מיודעים יותר, ובינינו, כן, למאזינים, אף אחד לא שומע. לפעמים הם ידעו מה קורה בשטח לפני המנהיגים שהיו באיזה ישיבה או באיזה קוקטייל, כי הם צפו ב-CNN. והדבר הזה באמת יצר מהפכה אין לנו מספיק זמן לדבר עליה, אבל אני כן יכול להגיד לכם ש... תמיד אני מלמד, אני אומר, גם במאה ה-18 וה-17, אם רצית לתקשר עם דודה שלך ממדינה אחרת, יכלת. פשוט היית צריך להיות עשיר כקורח. ואם היית רוצה לנהוג במאה ה-18 לעיירה סמוכה או למדינה סמוכה, יכלת לעשות את זה, אבל היית צריך להיות מאוד מאוד עשיר. אבל מה שקורה היום, שהכל חינם והכל אפשרי. אז העולם התכווץ. ועם הקיבוץ המטאפיזי, לפי התפיסה הקונסטרקטיביסטית, הקיבוץ של העולם הזה, תמיד אומרים, העולם הגלובלי הוא מקובץ. מה הכוונה? התפיסה הקונסטרקטיביסטית שצמחה מהעידן הגלובלי אומרת, נכון, השלם מורכב מסך כל חלקיו, אבל אם החלקים עולים על השלם, אם החלקים משתנים או משנים, הם יכולים גם לשנות את השלם. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, שהוא בעצם נמצא במארג של מערכת אחת הוליסטית, יכול לשנות את השלם שלנו. אני יודע שזה נשמע קצת מאוד מהפכני, אבל זוהי תשתית העידן הדיגיטלי החברתי. הקפיצה הבאה היא מהפכת הדיפלומטיית הרשתות החברתיות, שאני טבעתי מונח ב-2012, בסוף 2012, ברגע שיצאתי מתפקידי כראש המחלקה לדיפלומטיה ציבורית במשרד ראש הממשלה, כתבתי מאמר שנקרא מהפכת הדיפלומטיה של רשתות החברתיות, שהיא מבוססת, תחזיקו חזק, על עולם המחשוב. בעולם המחשוב, עולם האינטרנטי ועולם השיתוף הקבצים מבוסס על רשת שנקראת עמית לעמית, רשת בין עמיתים, peer to peer. והרעיון של הרשת הזאת הוא מאוד מאוד פשוט. מי שמוסר את המידע הוא גם מקבל את המידע. וככל שתמסור יותר מידע, תקבל יותר מידע. הכלל השני הוא שככל שיהיו יותר אנשים, מהירות שליחת המידע תגבר, כי העומס ירד. וזה הרעיון של המערכת ה-peer-to-peer diplomacy. זאת אומרת, אנשים שנמצאים אי שם ברחבי העולם, בזמן שאנחנו מדברים עכשיו, ויכולים באמצעות סמארטפון, כן, להפך למערכת חדשות מהלכת על שניים. ואני חושב שאחד הסממנים למהפכת ה-peer-to-peer diplomacy, ה-P2P diplomacy, שאני מדבר עליה, הוא בעצם מערכת המחאות שפוקדות את עולמנו מסוף העשור הראשון של שנות ה-2000. אנחנו נמצאים בעצם משבר או מחשש למהפכה מדהימה. כולם זוכרים את החששות שהיו בשנות המילניום על אותו בג שיגמור את האנושות, ולמעשה קרה ההפך. מהבג הזה נוצרה מדיה שעתידה לטרוף את כל הקלפים של הרגל השלישית של הזירה הבינלאומית של הדיפלומטיה, שנקרא מהפכת המדיה החברתית. ואני רוצה להוסיף שאלה. האם המדיה החברתית היא טנגו מדהים בין האזרח לעולם, או שמדובר בחרב פיפיות שמסוגלת לעשות לא רק טוב, אלא גם המון המון רע? זה דיון מאוד 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 חשוב. כן, מצד אחד יצרנו במו ידינו מערכות משוגעות כמו פייסבוק, שאני הבוקר בדקתי, כי צריך לבדוק בכל יום, עומדת על 2.4 מיליארד משתמשים. ואתם יודעים, תמיד יש את השאלה הזאת, אם פייסבוק הייתה מדינה, איזה גודל היא הייתה ביחס לסין, אז גבירותיי ורבותיי, מאזינינו היקרים, אני יכול לבשר לכם שפייסבוק מזמן עברה את סין, והיא כיום המדינה הגדולה והמשוגעת ביותר, שהיא אין לה חוקים, אין לה פרוטוקול, היא לא מבוססת שום רעיון פילוסופי על מוסר ועל צדק, אלא היא מערכת פיר טו פיר מעמית לעמית, ששם כמעט הכל מותר. אז המשמעות של הכניסה של פייסבוק לעולם של הדיפלומטיה הציבורית היא בעצם הפיכת האזרח לאזרח א' גלובלי, לאזרח שעכשיו, לא רק כמו במלחמת המפרץ ב-91, הוא היה מיודע, הוא ראה את מה שקורה, אלא כיום הוא יכול גם להגיב. כיום הוא גם יכול להגיב לא רק מהר אחרי האירוע, אלא במהלך האירוע. ואם תחשבו על הדוגמה שנתתי עם המכונית או הטלפון, הצמצום הפערי הזמן והמרחב הללו, יש להם משמעויות שאנחנו עדיין לא מסוגלים להבין עד כמה הם מרחיקי לכת. כן? אם פעם חשבנו שדעת קהל היא חשובה להתוויית מדיניות חוץ, הרי שהיום, ואנחנו רואים את הנשיא האמריקני, את הנשיא טראמפ היום, שמפעיל ומנהל את מדיניות החוץ והביטחון שלו דרך הטוויטר, לא רק שהיא נעשית בהתאם לדעת הקהל, אלא לעתים היא נעשית בשביל הקהל, ודרך המדיה החברתית. אחד השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו באביב הערבי, שהתחיל אי שם בדצמבר 2010 בתוניסיה, והתפשט בכל רחבי מדינות ערב ובשכנותיה, הוא האם המהפכות קרו, המחאות קרו בגלל המדיה החברתית, או שלא? כי תראו מה קורה היום. יש לנו את ההפגנות היום שקורות while we're speaking, מה שנקרא, בעיקר בלבנון, בעיראק ובאיראן. האם יש שינוי משטרי שפספסתי הבוקר? כנראה שלא. האם המצב הכלכלי, הפוליטי, הדמוקרטי של אותם אזרחים ברחבי הארצות הללו שנקפתי בשמן, האם הוא השתפר? כנראה שלא. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהווליום, מהנפח של המהפכות הללו, מספר האנשים שמגיעים למחאות, הצורה שבה הם מנוהלים. אז כרגע אין לי בשורות מאוד מאוד משמחות להודיע לכם. הספרות בהחלט מדברת על החשיבות של המדיה החברתית בניתוב וארגון ודחיפה ועידוד לקיום מחאות אזרחיות. זאת אומרת, כן, לעזור לצאת לשטח ולרחוב, אבל לגבי שינוי פוליטי מעמיק, לצערי הרב, אין לי חדשה טובה, וכרגע הספרות לא מצליחה להוכיח באופן מספק שהמדיה החברתית מסוגלת לגרום לשינוי פוליטי מעמיק, אם תרצו, כמו שווילסון רצה, כמו שרולס רצה, כמו שגרוטיוס רצו, שחלמו על הרגע הזה שבו מעורבות הציבור, כן, תגרום גם לשינוי מעמיק, לא רק בקרב המדינות, אלא גם בזירה הבינלאומית.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.